טוב, המהר"ל באמצע הסבר על המשל שהגמרא מביאה במסכת סוטה, ואתמול ראינו את ההבדל שבין האדם ההולך בחושך עם נר, זה משל למצוות, לבין האדם שמגיע לזמן של אור, שזה האדם העוסק בתורה, שהסברנו, ככה המהר"ל מברר, שיש מי שאינו פועל על המציאות, אלא מוגן מן החיסרון שבמציאות. המצוות נותנות לאדם הגנה על החיסרון העולמי. זה נקרא חושך. וכשאדם הולך בחושך, יש סכנות, קוצים, ברקנים, חטים. אבל האדם מוגן. למה? כי הוא אוחז בדבר אלוקי, המצוות. כן? יש לו גלגל הצלה. לעומת זה, האדם העוסק בתורה, הוא משנה את המציאות. הוא עובר ממצב של חושך למצב של אור. ואז הוא כמובן נמצא במציאות הרבה יותר שלמה, אז הוא מוגן לא רק מן הסכנות שהוא עלול ללכת לקראתן, אלא גם בעצם גם מן הסכנות היכולות לבוא על האדם, בלי שחיפש. ואז הוא נמצא במצב של אור. כלומר, התורה, זה מפורש במשל, זה משהו מאוד מאוד חשוב לשים לב. כשאדם קשור לתורה, עוסק בתורה, הוא בעצם פועל לשנות את העולם ממצב של חושך למצב של אור. ואז כמובן, ביותו במצב של מציאות הרבה יותר שלמה, אז הוא כמובן במצב הרבה יותר טוב. זה מה שהוא הסביר, כן. אבל כאשר אנחנו בסוף העמודה השמאלית בדבב, אבל כאשר עוסק בתורה, דבר זה נקרא אור. והאור הוא יום, כמו שנאמר ויקרא השם לאור יום. וכמו שביום לא נמצאו המזיקים, שאינם שולטים רק בלילה, כך כאשר עוסק בתורה יש לו אור, שאין נמצא בו המזיקים הרודפים אחר האדם, והתורה מצלת אותו מן הפגעים, אשר רודפים אחר האדם להפסיד אותו. כן, זה מצב הרבה יותר טוב. טוב, עכשיו הלאה, מה בא אחר כך במשל? טוב. עברנו כבר שני שלבים, כן? אדם ההולך בחושך ומחזיק בנר, כי נר מצווה. אדם העוסק בתורה כבר מגיע למצב של אור. מה עוד נשאר? נשאר שהוא עוד לא יודע את לאן הולכים בגלל פרשת דרכים, ואמר שעדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, כי אף שיש לו התורה, אין זה מעמידו על הדרך אשר הוא נוכח השם יתברך לגמרי. מבלי נטייה ימין ושמאל. זאת אומרת, נכון שזה מצב של אור, כן? אבל עדיין יש לה לקבוע מטרות. בסדר? 100%. אתה במצב של אור, כן, אבל לאן הולכים? לכן זה עוד לא סוף הדרך. מצוות, תורה, עוד לא סוף הדרך. מה? צריך מטרות. לאן הולכים? מה? זה כאילו יש לו כל מה שצריך, ובכל זאת, לאן הולכים? הכוונה, לא שהוא לא... זה, כן, באופן מסוים אפשר להגיד כמו שאתה אומר. זאת אומרת, עדיין אנחנו צריכים לקבוע מטרה לחיים. התורה אומרת לאדם, לך לך, בסדר? אבל לאן הולכים? ואז מה כתוב במשל? לפיכך אמר, הגיע לפרשת דרכים, כלומר יש שלטים. אז יודע שהוא מהלך בדרך הישר ניחוחו, מבלי נטייה ימין ושמאל. זאת אומרת, פה המשל אומר דבר... מאוד מפתיע, שאדם עם תורה יכול לטעות. עדיין, למרות שיש לו תורה, יכול לטעות. שם החיים, שם המוות, אז אין אפשר לטעות. יכול להתבלבל וללכת שמאלה, במקום ימינה וכו'. צריך עוד משהו. מה זה העוד משהו הזה? ובמשל זה נקרא פרשת דרכים, ובגמרא ביררו מה זה נקרא פרשת דרכים. ובגמרא מהי פרשת דרכים? למה מתכוונים? הוא מפרש לרב חיסדא, זה תלמיד חכם ויום אמיתה. מסביר רש"י, תלמיד חכם ביום מותו, וידע שלא פירש, לפרוק מעליו עול תורה. זאת אומרת, אל תחשוב שבגלל שאתה עוסק בתורה, אפילו אתה תלמיד חכם, כן, אתה יכול לנוח. לא. אתה תהיה כל הזמן במבחן, גם תלמיד חכם. עד מתי? עד יום מותו. כמו שחז"ל מספרים, כהן גדול, גיל 80, צדוקי. חיכית ככה לגיל 80 כדי להיות צדוקי? כן, זה יכול להיות. זה לא פשוט. העולם הזה הוא לא פשוט. יש בו הרבה קשיים. אם כן, רק תלמיד חכם, כן, שמגיע ליום המיטה אחרי שנים, חיים של עמל, גבר על כל המכשולים, לא התבלבל, לא סטה, לא נכשל, יכול להגיד, הגעתי לפרשת דרכים. כלומר, למקום הנכון. כלומר, בקיצור, כל החיים אתה בפרשת דרכים. צומת. תמיד אתה יכול, כן, למרות תורה, אפשר עדיין להתבלבל. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, המבחן של יראת שמיים הוא לא מבחן בהתחלה, ואחר כך אתה רגוע. לא נכון. זה מבחן שכל החיים ממשיך. כמובן, כל אחד לפי הדרגה שלו. כן, זה לא אותו מבחן לאדם פשוט ולאדם תמיד חכם. כן, אבל מכל מקום זה דורש שאין מנוחה. צדיקים אין להם מנוחה בעולם הזה, ולא בעולם הבא. ילכו מחיל אל חיל. כל הזמן. זה הסבר של רב חיסדא. מתי אפשר להגיד שאדם סוף סוף יודע שהוא הגיע לדרך הנכונה? רק בסוף. רק בסוף. באמצע אתה לא יודע, כי כן. לכן הקדוש ברוך הוא לא מייחד את שמו עדיין על אדם חי. מי יודע מה יהיה? רק אחרי שנפטר מן העולם, ואז יתברך שהוא נשאר צדיק. ולפיכך, יום המיטה נקרא פרשת דרכים, שאז הוא מסולק מן הגוף. ואז האדם הולך ניחכו אל עולם הבא. חק אז. ולרב נחמן בר יצחק, מה זה פרשת דרכים? זה תלמיד חכם ויראת חטא. כן. כלומר, זכה ליראת חטא, אחר שזכה לתורה, כך אומר רש"י. זכה ליראת חטא, אחר שזכה לתורה. כן? מסילת ישרים, זהירות, זריזות, נקיות, בסוף, שמה? בסוף הסולם, יראת חטא. מדרגה עצומה, עצומה, עצומה. בסוף. זאת אומרת, אף פעם אינו סוטה. תמיד יעשה מה שהשם מצפה. כן. תמיד במצב של רצונו, מכוון לרצון השם. זה המדרגה עצומה. כלומר, כמו שאמרתי קודם, כל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הוא קנה יראת שמיים כזאת. עד כדי כך. זה עבודה עצומה. אם כן, מפה אנחנו מבינים, כמו שהרמח"ל מאוד מאוד מעריך להסביר את זה, במסילת ישרים, שזה לא עניין לדעת, העניין הוא לא לדעת. העניין הוא מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בסוף כל הניסיונות, כל הניסיונות, בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, אתה ידעתי, שמה? עברת את כל המסלול, כי הרי אלוקים אתה. או... אחרי שאברהם אבינו עבר את כל הניסיונות, כבשן האש, כל מה שאתה רוצה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא עבר את מבחן העקדה, עכשיו אפשר להגיד שאתה נקרא ירא אלוקים. טוב, כל הכבוד. חביבי, אם צריך לעבור את כל מה שאברהם אבינו עבר כדי להגיד, אתה ידע כי ירא אלוקים אתה, אז סימן שזה עסק לא פשוט בכלל. זה נקרא פרשת דרכים. רק אז, כן? כמו שהנביא אומר, יראת השם היא אוצרו. ככה אומר הנביא ישעיה. האוצר האמיתי, אין לו הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא יראת שמיים. זאת אומרת, זה לא, אתה יודע, אתה לומד, אתה בקי, אתה חכם, קנית המון ידיעות, יודע מסכתות, כל מה שאתה רוצה. לא, זה עוד לא כלום. עד שאתה מגיע למדרגה של יראת שמיים. ואז אתה קרוב כבר לרוח הקודש. הרמח"ל. שמה. מדרגה. שם יראה, השם יראה. זה הכוונה. כן? היראה של אברהם אבינו, השם יראה, השם יראה. מגיע לזו. מגיע לתכלית. מה? כן.
זה לא בדיוק הבנתי, זאת אומרת, מצד אחד אומר שהדעה הקודמת אומרת שיום המיטה זה פרשת דרכים. כן. זה פרשת דרכים של המשל. והוא אומר שזה יראת חטא. עכשיו, מה הוא מתכוון? הוא מתכוון שכאילו ברגע שאני אגיע ליראת חטא אני אמות, ואז בעצם זה יוצא שאין סתירה, או שהכוונה שאני אגיע בשלב מסוים בחיים ליראת חטא, ואז אני כאילו אמשיך לחיות ביראת חטא, ואז אני בא לפני המוות.
נכון. נכון. המיטה בוודאי מצילה את האדם מנפילה. כי הוא הגיע ליום המיטה ולא חטא, לא סטה מן הדרך. אומר רב נחמן בר יצחק, לא חייבים למות. אם הצלחת להשיג את המדרגה של יראת חטא, ואתה שם, זהו, זה נקרא פרשת דרכים. אם הצלחת במסלול החיים שלך להגיע למדרגה של יראת חטא, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, עדות של השם, לא פשוט, השם מעיד, כן? אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זהו, כלומר, אין יותר נפילה. נכון? לא חייבים בשביל זה למות, נכון. לא חייבים מיטה, כן? מה? לא, זה באמת, כן, זאת אומרת, יש פחד מן החטא, לא לקבל עונש, אבל יש יראה, יראת השם, הכוונה לא פחד מן העונש, זה המדרגה העליונה פה, יראת הרוממות, יראת השם, כן? אדם נוכח השם, לכן לא בא לו, בכלל, אין לו בכלל נטייה כזאת, לעבור על רצונו, כי הוא כולו, כולו בנוי, בצורה כזאת שרצונו זה רצון השם. ומה הדין לגבי נשים? האם יש הבדל לגבי נשים? לא, אין הבדל. אין הבדל. בדבר הזה אין הבדל. בדרך שלא. ודאי. כן? לאיפה רואים שאין הבדל? אצל פרשת חיי שרה. בת מאה כבת 20 לחטא. ובת מאה, בת 20, כבת 7, ליופי. זאת אומרת, שרה אימנו הגיעה למדרגה הזאת. כן, כן, לא, אין הבדל. ברור שגם אישה יכולה לקנות מדרגה כזאת. זה שווה. כן? זה לא חייב להיות באותו מסלול, כן? כי איש ואישה, כל אחד במסלול שלו. אבל כן, היא מגיעה לאותה נקודה, כן? אם אפשר, אם הכתוב מעיד על שרה אימנו, כן, היא ליד אברהם, כלומר אין הבדל. מה זה שאימותינו קבורות ליד אבותינו? את המדרגה. אחרת לא ייתכן שיהיו קבורות ליד האבות, אם זה לא את המדרגה. מה פתאום? יש מדרשים שמתארים ממש, שאברהם שרה ממש שמה כזוג. מה? בשכר נשים צדקניות, כן. זה מפורש על מה? על נשים, בתחילת חומש שמות, על מה מפורש שהם היו יראות אלוקים? על המילדות. מסכות נפשם. אין דבר כזה. ושמע חכמים מתארים כל מיני דברים שפרו ניסה להכשיל אותם. לא הצליח. ניסה לפתות אותם, כל מה שרצו, רק תיקשלו. לא. נכון? לא, אין הבדל. ובדבר הזה, להגיע למדרגה הזו, זה המדרגה, זה מדרגה תשומה. כן? כן? כן.
אז השאלה אם אין הבדל בין עירת החטא לעירת העונש. זה דבר אחד.
זה מתחיל בעירת העונש. זה כמו כל מידה. כל מידה היא מתחילה, זה, מידה היא נמתחת מן הארץ עד לשמיים. כל מידה. היא נמתחת מן המדרגה הכי תחתית עד למדרגה הכי עילאית. אז במדרגה הכי פשוטה, בסיסית, זה עירת עונש. במדרגה העליונה, עירת הרוממות.
ועירת חטא היא ביניהם או ש...
לא, לא, היא, זה היסוד. עירת
חטא היא עירת העונש.
זה עירת אחר, זהו. לא, עכשיו, לא, אז יש... כשאני אומר עירת העונש, בסדר? אני מתחיל את המדרגה של עירת חטא. אחר כך אני מגיע... לגג של של עירת חטא, ואני קורא לה עירת חטא, לא עירת עונש, אבל היא באמת התחילה מעירת העונש, ואף פעם לא אמורה להסתלק, אגב, כי סוף סוף תמיד לאדם, כן, יש סיפור מפורסם שפעם איזה תלמיד הגיע לרבי דוד הכהן זצ"ל, הנזיר, מכונה הנזיר, והוא ראה שהוא באמת נראה במצב לא טוב. כזה כולו שפוף, מסכן, חיוור, אומר לו, מה קרה? אומר לו, רבנו, היצר הרע לא מניח לי. יש דבר כזה.
אמרו
את זה לנזיר? כן. תלמיד אמר לנזיר. תלמיד אמר לנזיר, היצר הרע, למה אתה נראה כזה לא טוב? אז הוא אומר, היצר הרע לא מניח לי. זה מה שמעניין. אז אמר, נו, מה? אמר, טוב, זה גורם לי לנפילות נוראות. אני נופל כל הזמן. אומר לו הנזיר, נו. מה זאת אומרת נו? אני נפילות, נו. יצר הרע. אומר לו הנזיר, בסדר, גם אצלי. סליחה. גם אצלי. מה, אנחנו אותו דבר? אומר הנזיר, כשאני נופל עד לשולחן ארוך. אף פעם לא מתחת לשולחן. מה זאת אומרת? תאר, לא תמיד אתה במצב של סי. אבל אתה אף פעם לא נסוג מהשולחן ארוך. זה נקרא עירה פשוטה, שצריכה תמיד ללוות את האדם. ברור כל צריך להיות עירת הרוממות, עירת שמיים, בסדר. אבל לפעמים, טוב, לא עומד שם. בסדר, אבל שולחן ארוך זה הגבול האחרון. זה הגדר ששומר על כולנו. לעבור על שולחן ארוך זה לא, 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 אין דבר כזה. לא שייך בכלל. לא בא בחשבון.
אז אני מגיע אדם נפל, אז בעצם חוזר לשולחן ארוך, זה הכוונה?
לא. הוא אף פעם לא נסוג... מתחת לשולחן ארוך.
אבל זה מה שמישהו אמר לו, שהוא כן נופל מהשולחן ארוך.
זה מה שהוא בא להגיד לו. זה מה שהוא בא להגיד לו. אומר יצר הרע, נפילות, כן. אבל לכל אחד צריך להיות מה שנקרא קו אדום בנסיגות. והקו האדום שלי זה השולחן ארוך. כדאי שתקנה גם את ההרגל הזה. שלא נסוגים למטה מהשולחן ארוך.
הוא כן מניח תפילין, אבל זה לא היה עם אותה כוונה.
נכון, נכון.
משהו מפסיק.
בסדר. לא, זהו, לא שייך.
אבל אצל התלמיד הוא לא מניח תפילין, אבל הוא לפחות חזיר לא אוכל.
מה?
אבל אצל התלמיד, במושגים של...
לא יודע, הוא לא אמר לא פירט לו במה הוא נפל.
לא, אבל בשביל
העבר... אבל זה לא ייתכן, אתה מבין? מה זאת אומרת לא ייתכן? אין דבר כזה לעבור על סעיף אחד בשולחן ארוך. לא ייתכן. זה לא ייתכן. זה נקרא עירת עונש. כלומר, זה הדבר הפשוט. שזה תמיד בשבילנו מהווה את הקו האדום. אז לא תמיד אנחנו נמצאים במצב שזה שאתה מתפלל בכוונה ובדמעות ובהתרגשות ובהתפעלות. אבל אתה מתפלל. מה? בזה, זה מה שהוא אמר לו. אני נופל עד לשולחן ארוך. זה צדיק, צדיק שאומרים שבע ייפול צדיק. מה אתה חושב, שהופך להיות רשע? מה מבינים? שבע ייפול צדיק וקם. הכוונה, שבע פעמים צדיק הופך להיות רשע, וכל פעם חוזר בתשובה, חוזר מכון מאיר. נו, מה זה לא זה? שבע ייפול צדיק, הכוונה שהוא נופל ממדרגתו. בסדר, זה מה שהוא התכוון להגיד, זה מה שצריך לקנות, אז אל תדאג, אפשר כמובן, כל אחד במדרגה שלו, זה ברור, הוא לא בא לילה איזה, זה ברור שבסופו של דבר תמיד יש תקומה, מה שלא יהיה, אבל זה היה כדי להסביר שיש גבול תחתון, זה נקרא עירת עונש, באופן פשוט, אדם צריך לדעת שאסור לעבור עבירות כי אתה תענש. טוב, אם בכל זאת אדם עבר עבירה. בסדר, אז תעשה תשובה, והכל נמחק, והכל נמחל. אל תדאג, בשביל זה יש תשובה. אבל אנחנו עכשיו לא עסוקים בדבר הזה. אנחנו עוזרים בעיקרון, שכל מידה יש לה מדרגה תחתונה, ואחר כך יש לה מדרגה עליונה. המדרגה התחתונה של יראת השם, זה יראת חטא. ברור, ברור. ברור שזה צריך להיות כל הזמן נוכח האדם, שיש שכר ועונש. זה לא במקרה שהתורה כל כך מבליטה את הדבר הזה של שכר ועונש. לא כדי להגיד שזה השיא שאתה צריך להגיע, כדי להגיד לך, שתדע לך שזה תמיד קיים. אין, אתה לא יכול להתחיל לחיות באשליות. תגיד, לא נורא, קדש ברוך הוא. רחמן הוא בטח איזה... לא, לא, זה לא ככה. אתה אסור לך לעבור עבירות. אדם צריך לדעת שיש עונש. זה כמו אדם שהוא תמיד צריך לדעת שיכול להיות ששוטר יעצור אותו. יכול להיות הרבה דברים יעזרו, אבל הדבר שבטוח יעזור, שיגידו לו שאם אתה עובר באור אדום, שוטר יעצור אותך. אתה רואה שזה פועל הרבה יותר מאשר כל הדברים האחרים. אבל יש אנשים שנוהגים נכון, גם אם אין אף אחד, גם אם אין שוטר, גם אם אין כלום. נכון? כי יש להם יראת שמיים. אבל תמיד אצל כל אחד ואחד צריך להיות גבול. ומהו הגבול? שוטר, אתה יעצור אותך. אתה לא יודע, אבל הוא מסתתר, הוא יראה אותך מעבר לפינה. כן. בסדר? אז זה מה שהוא מסביר לרב נחמן בר יצחק, זה תלמיד חכם ועירת חטא. עירת חטא כאן זה לא עירת עונש, זה המדרגה העליונה. כי עירת חטא מעמידו על הדרך, נוכח השם מבלי נטייה, ימין ושמאל, עד שדרכו נוכח השם יתברך תמיד. וזה נקרא פרשת דרכים. כן? זה נקרא במשל פרשת דרכים. אשר כל פרשת דרכים, הדרך ההוא מביאו אל תכלית הליכתו. כי אתה הולך, אתה הולך, סוף סוף כדי להגיע למטרה. אתה לא הולך סתם בדרך. אתה הולך כדי להגיע לאיזושהי מטרה. וזה נקרא פרשת דרכים. אתה מגיע למטרה. זה המטרה שלנו בחיים. להגיע ליראת שמיים. זה המטרה שלנו. שאין לו עשרה כלל, ואין לקדוש ברוך הוא בעולמו רק יראת שמיים. זה המטרה הסופית של האדם. שיש בזה גילוי של בחיים של האדם של רצון השם באופן קבוע בלי נסיגה, כי אף שאינו בעל עבירה, תשמעו טוב, אומר המהר"ל, כי אף שאינו בעל עבירה, רק שאין לו יראת שמיים, זה לא נקרא פרשת דרכים. נכון, זה עוד לא המטרה, זה לא ההישג הסופי של האדם בחיים. כי יכול להיות שאין לו עבירה, כי הוא ירא מן העונש. בסדר, אבל זה עוד לא נקרא יראת שמיים, זה לא פרשת דרכים, כי המטרה זה להגיע ליראת שמיים. לא רק שלא לעבור עבירות, אלא לרצות לעשות רצון השם ולא לסתות ממנו בכלל. זו צריכה להיות המטרה, שאנחנו בעצם מגלים בחיים שלנו את נוכחות השם תמיד. לכן, איך מתחילים שולחן ערוך? שיביתי השם לנגדי תמיד. עד שאתה תגיע לשם, חביבי. נכון? לכן כתבתי את זה בתחילת השולחן ערוך, כדי שתדע לאן הולכים. למה זהו הפסוק הפותח את השולחן ערוך? כדי להגיד לך שזאת המטרה. ומה שעכשיו אתה מתחיל, שולחן ערוך, זה כדי להגיע לשם. לא רק כדי להיות אדם שלא עובר עבירות, אלא כדי להיות אדם שמגיע ליראת שמיים, שאגב, אדם שירא השם, ירא את השם, הוא לא אדם, גם אדם שיושב כל היום על הכיסא ולא זז, הוא גם לא עובר עבירות. הוא לא עושה כלום. אז בינתיים הוא כמובן לא עובר עבירות, נכון? הוא לא נקרא ירא השם. למה הוא לא נקרא ירא השם? כי יכול להיות שיראת השם זה לעשות דווקא. זה לא לשבת על הכיסא. יכול להיות שיראת שמיים, שהפרשת דרכים שמדובר עליה, זה שיא העשייה. אם בזמן שאתה צריך, במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש, ואתה לא היית איש, כשהיית צריך להיות איש, אז קוראים לזה יראת שמיים. מה שאברהם אבינו עשה בחיים שלו, הוא ישב על הכיסא, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? אתה ידעתי כי הרי אלוקים אתה. על ידי מה? שאברהם אבינו ישב באוהל ולא זז? הפוך! צריך לדעת. לכן אומר המהר"ל, זה שאדם לא עובר עבירות, זה עוד לא נקרא יראת שמיים. כי יכול להיות שיראת שמיים זה דווקא שיא העשייה. אם בכל מקום שצריכים אותך, ובכל זמן שצריכים אותך, אתה לא שם, אז אתה חסר יראת שמיים. למרות שאתה לא עובר שום עבירות. אתה אומר, תשמע, אני לא זז, הייתי בבית, לא עשיתי שום דבר רע. נו, אז מה? לא עשית שום דבר רע, אבל מה עשית טוב? יראת שמיים זה כולל לא רק שסור מרע, אלא ועשה טוב. אם אתה רופא, וכשחולה פונה אליך, אתה אומר, אדוני, אני לא פנוי עכשיו. אני צריך ללכת עכשיו לטייל. נו, אז חוזר יראת שמיים. מה זה קשור? אתם מבינים? לכן הוא אומר, זה לא מספיק שאדם הוא, לא, הוא בלי עבירות. ואין הקדוש ברוך הוא רק שמיים, כי אף שאינו בעל עבירה, רק שאין לו יראת שמיים, לא נקרא פרשת דרכים, שאין הדרך מביאו לגמרי להיות עם השם יתברך. כי הדרך צריכה להביא אותך להיות עם השם יתברך תמיד. אז תמיד זה כשהקדוש ברוך הוא אומר, שמה, אני צריך פה מישהו, חייל, קצין, רופא, מתנדב, עושה, פועל, פועל עם אל. אני לא כאן. נא, בבקשה, לא להפריע לי. לקחתי חופשה. נו, אז זה לא נקרא יראת שמיים. אתם מבינים? יראת שמיים זה מושג מאוד מאוד רחב. זה לא מה שחושבים. לכן אמרתי, יראת עונש זה מתחיל, אבל זה לא המטרה. לכן יכול להיות שאדם יקיים מצוות וילמד תורה והוא לא עושה כלום. יושב ולא עושה כלום. כשצריכים אותו הוא לא כאן. אז אין לו יראת שמיים. יראת שמיים זה להיות עם השם בכל דבר. בכל עניין להיות עם השם. עיין אבותינו עיין, משה רבינו. כן?
הוא לא עושה כלום, הוא עושה חלק.
מי? יכול להיות שהוא מקיים סור מרע, אבל הוא עוד לא מקיים עשה טוב. כשהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, הוא לקחת את בנו לעקדה, מה הוא מבקש ממנו? להיות פסיבי או אקטיבי? אני חושב שהוא צריך, הוא מבקש ממנו להיות סופר אקטיבי. כל כך אקטיבי שצריך להתגבר על כל מה שאדם רגיל, ואדם לא רגיל, היה מוכן לעשות. ואתה רואה איך אברהם אבינו פעיל. כן? הולך, לוקח עיצים, בוקע את העיצים. אתה רואה שבדיוק מה, כל חכמים משפחים את אברהם אבינו על פעילותו, לא על חוסר פעילותו. כאילו שאני עושה בטל, יושב בטל, לא עושה כלום, לא עושה שום דבר על אף אחד. יראת שמיים. לא, זה לא יראת שמיים. זה שאתה לא עושה כלום, זה יראת שמיים? מה פתאום? איפה זה כתוב? זה טעות. אתם מבינים? לפעמים מתארים ככה את האדם בעל יראת שמיים. שהוא יושב, לא עושה כלום, הוא כזה צודיק. יושב לו, נחבא אל הכלים, הוא לא מתערב בענייני העולם, והעולם לא מתערב בעניינו. זה צודיק, זה לא צודיק. זה לא נקרא יראת שמיים. זה אחד שהחליט, שכיוון שהוא לא מסוגל לעמוד בניסיונות, אז הוא החליט שביתת נשק. יושב בצד, שאף אחד לא יבקש ממני כלום. ואני בינתיים עוסק בצדקות של עצמי, אז זה לא יראת שמיים. כי צריכים אותך בדברים. צריכים אותך בכל מיני עניינים. כדי שברוך הוא צריך חיילים נאמנים כאלה. כמו חייל שמוכן לכל פקודה שהוא יקבל. לפעמים אומרים לו אל תזוז, ולפעמים אומרים לו קדימה להסתער. זה חייל אמיתי, זה לא חייל שאומר שאני לא. לא עושה כלום. כן. גם בשדה הלימוד יראת שמיים זה כולל להיות פעיל מאוד. זה לא, זה לא רק זה, וחוץ מזה גדול תלמוד שהתלמוד מביא לידי מעשה. תאר לעצמך שאדם למד כל סוגיות גמילות חסד שיש בתלמוד, ושואלים אותו אם פעם הוא עשה גמילות חסד, אמר לו, אף פעם לא, זה לא יזדמן לי. מה אני אעשה? אף פעם לא יזדמן לי. הוא לא ביקר חולים, הוא לא ניחם אבלים, הוא לא, וזה והכל. גדול תלמוד שמלי למעשה, איזה מעשה? קח את דוד המלך ותבין, מה זה? למה דוד המלך לא? אחת שאלתי את השם, אותה בקש, איתי ואת השם כל יום מחיי. כן? צריך למלחמה, מלחמה. עכשיו צריך לשבת בעול השם, שווה עול השם. עיין מסכת ברכות, מתארים סדר יומו של דוד המלך. זה מאוד מאוד כדאי ללמוד, דלת, לראות את סדר יומו של דוד המלך. מאוד כדאי. כי זה בעצם מה למה החכמים באו לסבר, להגיד לנו מה סדר יומו, מה הלוז של דוד המלך. כדי שתלמד מה זה אדם שמוכן להעמיד את עצמו לרשות השם בכל עניין, בכל עניין. פעם פוסק הלכה, פעם עוסק בענייני הכלל, פעם יוצא למלחמה, פעם הולך ללמוד תורה. וקורא למי שמלמד אותו שתי אותיות, רבי ומורי. כדאי ללמוד מדוד המלך, מה זה יראת שמיים? בסדר? זה הדבר השני. עכשיו יש דעה שלישית, ולמר זוטרה זה תלמיד חכם, דמסיק שמת התליבה, די הלכתה. כן? כלומר, זה תלמיד חכם, הנה, למשל בשדה לימוד, מה הוא עושה אותו תלמיד חכם? מצליח לעיין בסוגיה עד שהוא מוציא מתוך הסוגיה את ההלכה המבוררת. כן. זה כבר מדרגה עצומה. פירוש ההלכה שהוא האמת והישר, ואף ששאר התורה גם כן נקראת תורה, ויש עליה שכר גם כן, מכל מקום יש לו קצת נטייה מדרך האמת. כן, מתפלפלים, בסדר, אפשר ללמוד תורה להתפלפל, אבל תלמיד חכם דמסיק שמת אתה על איבדי הלכתה, שלומד עד שהוא מגיע להלכה, לחדש את ההלכה, זה הדרך נקרא פרשת דרכים, שהוא נבדל ומיוחד משאר דרכים. למה? כי הוא מגיע למטרה? כי המטרה של לימוד תורה זה להביא לידי מעשה. וכל זה מורה, כי התורה היא שמביאה האדם אל השם יתברך, ולהיות זוכה לעולם הבא, וביותר כאשר מכוון הלכה. זהו. שלוש דעות, מה זה נקרא פרשת דרכים? תלמיד חכם יום המיטה, תלמיד חכם בעירת חטא, תלמיד חכם שמסיק השמטתה על איבה דעיל חטא. טוב. שבת שלום.